שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם מצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום שלישי, ה-16 באוגוסט 2022. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"ל הבנק, ברצוני אציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני העתיד, בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע הצופה פני העתיד, הרי שהתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת פרבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. הרווח הנקי של הבנק הבינלאומי לרבעון השני של שנת 2022 הסתכם ב-342 מיליוני שקלים, עם תשואה להון של 13.8%. אנחנו רואים עלייה מהרווח של הרבעון הראשון של 6.2% וירידה ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הסיבה העיקרית לירידה ברווחיות נובעת בעצם העובדה ששנה קודמת היו הכנסות חריגות בגין הפסדי אשראי, שהן גבוהות יותר אפילו מגובה הירידה, והן בעצם נגרמו עקב העובדה של שיפור שנה ברבעון המקביל אשתקד, של מדדים מקרו-כלכליים בעקבות היציאה ממשבר הקורונה. לכן רשמנו שנה קודמת הכנסות מהפסדי אשראי לעומת הוצאות מהפסדי אשראי שוטפות ברבעון השוטף. ההבדל הזה הוא בעצם 159 מיליוני שקלים, וזה בעצם מה שהביא לירידה. בכל שאר התחומים רואים צמיחה מאוד יפה בבנק הבינלאומי, ונדבר על זה בהמשך. צריך לזכור גם שהרבעון השני הוא רבעון בסימן של עליית ריבית, רק הכנסות עליית הריבית השפיעה באופן מאוד מאוד נמוך על הרבעון השני וגם על חצית השנה, וישפיע יותר ברבעונים הבאים. הריבית הממוצעת ברבעון היא עומדת על 0.49, כאשר אנחנו יודעים שהריבית היום היא על 1.25. מה שעוד חשוב לראות, ואתם תראו את זה גם בהמשך, שהרווחיות ברבעון השני היא רווחיות מצמיחה בפעילות השוטפת של הבנק. אין פה רווחים חד פעמיים, זה רווחיות שוטפת שמביאה לתשואה של 13.8%. אם נסתכל בעמוד 4, אנחנו נראה בעצם את הצמיחה בכל התחומים. יש גידול בהכנסות של 6.4%, גידול בהכנסות הריבית של 21%, גידול ברווח המימוני מפעילות שוטפת של 24%, גידול בהכנסות מעמלות מפעילות לקוחות של 6%. אנחנו רואים צמיחה באשראי בשנה האחרונה של 18.3% וצמיחה ברבעון השוטף בין הרבעון השני לראשון של 6.1%. במקביל אנחנו רואים צמיחה גם בצד הפקדונות של 12.5% בשנה האחרונה ושל 7% ברבעון. כל הדברים האלה כמובן מביאים לצמיחה בהכנסות הבנק. אנחנו רואים גם שמירה על רמת הוצאות יציבה, יש לנו בעצם פה ירידה בהוצאות ברבעון השני לעומת הרבעון הראשון, ועלייה של 1.5% לעומת השנה האחרונה, בהחלט משטר חשוב של שמירה על רמת ההוצאות, והגידול בהכנסות מול שמירת ריסון על רמת ההוצאות מביאה לשיפור ביחס היעילות שעומד ברבעון השני על 54.8%. אם אנחנו מסתכלים מחצית על מחצית, אנחנו רואים רווח נקי של 664 מיליוני שקלים, עם תשואה להון של 13.3%. גם כאן, הסיבה העיקרית לשינוי מול המחצית המקבילה אשתקד, מגיעה בעצם מגידול, מהעובדה ששנה קודמת נרשמה הכנסה להפסדי אשראי, בגין בעצם שהיא הכנסה חריגה, שנובעת מהשינויים המקרו-כלכליים, שבאו בעקבות היציאה ממשבר הקורונה, לעומת הוצאה שוטפת של 0.06% בחצי שנה הנוכחית. אם מסתכלים על מחצית השנה, רואים גם כאן צמיחה בכל תחומי הפעילות של הבנק, כולל צמיחה בהכנסות הריבית של 16.2%, גידול ברווח המימונים עם פעילות שוטפת של 19%, צמיחה באשראי מתחילת השנה של 11, כלומר במחצית השנה של 11.4%, צמיחה בהיקפי הפקדונות, ובהחלט רואים פה בכל התחומים גידול יפה בהכנסות, עם ריסון בהוצאות, יש פה עלייה קטנה של 2.9%, כשהאינפלציה הייתה בתקופה הזאת של 4%, ושיפור ביחס היעילות של 56.6%. בואו נסתכל על תמצית רווח והפסד בנתונים העיקריים, זה בעמוד 7. אנחנו רואים שהכנסות המימון מריבית של הבנק גדלו ב-16%, 223 מיליוני שקלים, מתוך זה השפעת המדד היא 79 מיליוני שקלים. כל השאר נובע בעצם מהצמיחה של הבנק ומעליית הריבית. הכנסות מימון שאינם ריבית ירדו ב-139 מיליוני שקלים, זה נובע מרווחי נוסטרו גבוהים במחצית המקבילה אשתקד, והשנה רווחים נמוכים. אנחנו רואים שההוצאות בגין הפסדי אשראי הם 0.06%, 31 מיליוני שקלים, לעומת הכנסה, כמו שאמרתי קודם לכן, חריגה במחצית המקבילה אשתקד, זה הסכום שדיברתי עליו קודם, 168 מיליוני שקלים, והכנסות מעמלות עם צמיחה של 6%. ההוצאות הטיפוליות ואחרות אומרים שכמעט אין צמיחה, היא מגיעה, כמעט אין עלייה, סליחה, אנחנו שומרים על ריסון בהוצאות, העלייה פה היא קטנה מאוד והיא נובעת בעצם בעיקר מרכיבי תגמול משתנים, קצת גם בהוצאות הפרסום, מעקב הצמיחה במשק. כך שהרווח הנקי יסתכם ל-664 מיליוני שקלים. אם נסתכל על הרווח מפעילות מימון שוטפת, אנחנו רואים בעצם את הנתונים גם חצי מול חצי וגם רבעון מול רבעון, אתם רואים שבמחצית מול המחצית יש לנו גידול בהכנסות הריבית, הרווח המימוני מפעילות שוטפת של 19%, 269 מיליוני שקלים, ברבעון מול רבעון של 24%, 173 מיליוני שקלים, מתוך ה-173 מיליוני שקלים האלה, 34 מיליון שקל והמדד וכל השאר זה בעצם חלק גם מגידול צמיחה בפעילות של הבנק, הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות, וגם מושפע מהשפעות מקרו, בעיקר של עליית הריבית, אבל תסתכלו על הריבית פה מתחת הטבלה. אנחנו רואים שברבעון השני לדוגמה, הריבית הממוצעת הייתה 0.48, זה השקלית. אנחנו יודעים שנכון להיום זה 1.25%, כלומר בעצם השפעת עליית הריבית, גם על מחצית השנה וגם על הרבעון, היא נמוכה יחסית, וכמובן תתבטא ברבעון השלישי, כאשר בעצם הריבית אז תהיה גבוהה יותר באופן מלא על כל הרבעון. מדהים שהיום ריבית בנק ישראל היא 1.25, זה לפני אם יהיו עלאות נוספות. אם תסתכלו מדוע אני שמה דגש על תסתכלו לצד השמאל של השקף, אתם רואים בעצם שהבנק הבינלאומי הוא בנק שמתמחה בניהול השקעות בשוק ההון, ולכן יתרות הפקדונות והעוש בבנק הם גבוהות מאוד גם בהשוואה לגודלו ובהשוואה לעון שלו. אתם רואים כאן את היחס, היחס פה הוא ל-31 למרץ, אבל אני יכולה להגיד שבבדיקה מהירה המספרים הם מאוד דומים גם במחצית. אתם רואים שהיחס פקדונות לפי דרישה שאינם נושאים ריבית לעון העצמי בבנק הבינלאומי זה בסביבות פי 7, מכפיל של 7, יחס פקדונות להון, וכאשר היחס הפקדונות להון במערכת בממוצע הוא בסביבות 4-4.5, כלומר יש פה יתרון מאוד גדול לעובדה שהבנק הבינלאומי זה בנק שמתמחה בבנקאות פרטית בשוק ההון, ולכן יתרות העוש והפקדונות בבנק הם גבוהים מאוד בהשוואה להון שלו. זה כמובן משפיע בפרופורציה דומה במכפילים גם על הרווחיות. הכנסות מעמלות תפעוליות, אתם רואים פה גם את המחצית מול המחצית וגם את הרבעון מול רבעון, אתם רואים שעלו בשניהם ב-6%, זה מראה צמיחה מאוד יפה בכל סוגי הפעילות של הבנק. אנחנו רואים פה צמיחה בהכנסות ופעילות בשוק ההון. תזכרו שברבעון השני הייתה ירידה בשווקים, זה השפיע פחות. הכנסות מניהול חשבון של 5%, של כרטיסי האשראי ב-9%. אל תשכחו שאנחנו נכנסנו גם עם מועדון ביון ברבעון הראשון של השנה הזאת. זה מועדון מאוד מיוחד בשיתוף עם חברת איסה, שמאפשר לנו בעצם לתת הטבות מעניינות מאוד ומאוד מוצלחות בכל התחומים של התיירות והנופש. יש לנו צמיחה של 20% בהפרשי המרה, שזה בעצם בחדרי העסקאות, ו-26% בעמלות מעסקי מימון. רואים פה בהחלט הצמיחה של הבנק, בצמיחה בפעילות שמשתקפת בגידול בהכנסות. עמוד 10 מתאר את תיק האשראי של הבנק. תיק האשראי של הבנק קודם כל הוא תיק איכותי, מבוזר היטב. אתם רואים בצד שמאל של השקף את הפיזור היפה של האשראי בכל תחומי העיסוק, בעצם 51% מהאשראי הוא אשראי לפרטיים, חצי בזה, 21% זה למשקי בית ובנקאות פרטית, 30% זה משכנתאות, וגם העסקים מפוזר יפה מאוד בין עסקים גדולים, בינוניים וקטנים. אפשר לראות שגם הצמיחה משפיעה על כל תחומי הפעילות. אתם רואים צמיחה באשראי מחצית מול מחצית של 18%, בחצי השנה אנחנו רואים צמיחה של 11.4, וברבעון השני צמיחה של 6.1%. צריך לזכור, בואו שנייה נסתכל על שקף בעמוד 11, שהצמיחה היא בכל תחומי הפעילות. אנחנו רואים פה צמיחה של 7% בשנה האחרונה במשקי בית ובנקאות פרטית, 4% במחצית. הלוואות לדיור עלו ב-15% בשנה האחרונה, אשראי לעסקים קטנים וזהירים ב-14%, לעסקים בינוניים ב-33% ולעסקים גדולים ב-37%. אני יכולה להגיד שהבנק במחצית הראשונה של 2022 ניצל באמת תנאי שוק ייחודיים, בעיקר במגזר העסקים הגדולים, שהביאו לכך שהבנק יכל לפעול ובעצם להחזיר חלק מהירידה שלו בפלח השוק באשראי העסקי, בעיקר בתחום הנדלן. הירידה הייתה בעיקר ב-2021. הבנק שמר לעצמו יתרות הון, יתרות מזומנים, ומספיק מקום בכל תחומי גידול האשראי העסקי, ובעוד שב-2021 זה פחות טעם את המדיניות שלנו לגדול באשראי לפי התנאים שהיו אז, אפשר להגיד שב-2022, עם היתרון של בעצם נכנסנו לשוק שאפשר לנו להיכנס ולחזור חזרה לפעילות עם לקוחות, גדלנו חזרה בפלח השוק שלנו באשראי העסקי. לא יודע אפילו אם הדבקנו את כל הירידה, אבל בהחלט יש פה צמיחה יפה שאפשרה לבנק לתת אשראי עסקי ללקוחות העסקיים שעבדו איתו גם בעבר, ולחזור לחזרה לפעילות שוטפת עם העסקים הבינוניים והגדולים. בשאר התחומים הבנק צמח כל השנים האחרונות וממשיך לצמוח גם עכשיו. איכות תיק האשראי של הבנק הבינלאומי, איכות תיק אשראי טובה מאוד. אתם רואים את שיעורי ההפרשה, אז במחצית יש לנו שיעור הפרשה של 0.06, אתם רואים שכל ההפרשה נובע בעצם מגידול בשיעור ההוצאה הקבוצתית להפסדי אשראי, וזה נובע בעצם מגידול באשראי התקין של הבנק, הצמיחה הגדולה באשראי, שבעצם מגדילה את שיעור ההוצאה הקבוצתית להפסדי אשראי. אתם רואים בעצם שסך הכל ההוצאה היא 0.06, ברבעון אגב היא 0.11, אבל גם כאן הגידול מגיע בעצם מעקב הצמיחה באשראי התקין של הבנק. שני פריטים נוספים שבעצם חשובים להבין את סיכון האשראי של הבנק, אנחנו רואים בצד שמאל של השקף את שיעור סיכון האשראי הבעייתי, צובר ולא צובר מסך האשראי. אתם רואים שהשיעור הזה הולך ויורד. אני יכולה להגיד שמעבר לכך, יש ירידה של 21% בהיקף האשראי הבעייתי בשנה האחרונה, וירידה של 15% מתחילת השנה. יחס ה-NPL של הבנק עומד על 0.55%, וזה יחס, אני חושבת, נכון לעכשיו הכי טוב במערכת הבנקאית, זה מראה בעצם את האיכות של תיק האשראי של הבנק הבינלאומי. לבנק הבינלאומי יש שתי רגליים שצומחות, רגל אחת בעצם שהיא התחום של האשראי ותיארתי אותה קודם, והרגל השנייה שבה אנחנו צומחים הרבה שנים היא בעצם תיק נכסי הלקוחות, וגם ההתמחות של הבנק הבינלאומי בתחום של ניהול נכסי הלקוחות ופעילות שוק ההון, כולל תפעול וברוקראז' וכדומה. אתם רואים שלבנק יש תיק נכסי לקוחות מאוד גבוה בהשוואה לגודלו, 584 מיליארדי שקלים. אתם רואים שיש צמיחה יפה גם בתיק כולו, ואתם רואים את הצמיחה המאוד יפה בניהול נכסי הלקוחות למשקי בית ובנקאות פרטית, עם צמיחה של 6% בשנה האחרונה, כולל צמיחה כמובן לפקדונות הציבור בהיקפים יפים מאוד. לבנק הבינלאומי יש דגש על איתנות פיננסית, יחס הון עצמי עובד אחד הוא 10.15%. אתם רואים ירידה ביחס הון עצמי רובד אחד, שבא בעצם מבטאת בעצם את הצמיחה של הבנק בכל תחומי הפעילות שלו. לבנק היו עודפי הון גבוהים, וברגע שבעצם זה מתן האשראי התאים למדיניות שלנו והיה לנו את היכולת לנצל מצב שוק צמחנו באשראי, אנחנו עדיין נמצאים ביחס, בפער של 0.91% מיחס רגולטורי הנדרש, שזה בהחלט פער בין הגבוהים במערכת. יחס ההון הכולל עומד על 12.97%, יחס כיסוי הנזילות עומד על 125%, כשהנדרש הוא 100, ויחס פקדונות לאשראי, גם כאן אני חושב שאנחנו בין הגבוהים, אם לא הגבוהים במערכת, יש לנו היקף פקדונות גדול, אנחנו עומדים על 146%. יחס המינוף הוא 5.02, אבל הוא כולל בתוכו הרבה כספים שמופקדים בבנק ישראל, אם אנחנו מנטרלים אותם, יחס המינוף עומד על כמעט 7%. הבנק הבינלאומי מחלק דיווידנדים, אנחנו הכרזנו היום דיווידנד נוסף לרבעון השני, שמהווה 50% מרווחי הרבעון השני, ועומד על 170 מיליוני שקלים. אפשר לראות שתשואת הדיווידנד של הבנק הבינלאומי היא הגבוהה במערכת, גם שיעור חלוקת הדיבידנד ברבעון הזה היא הגבוהה במערכת. תשואת הדיבידנד של הבנק הבינלאומי עומדת על 8.6%, זה נכון ל-31 ליולי 22, כאשר תשואת הדיבידנד הממוצעת של המערכת עמדה על 4.4%. מה שחשוב להגיד שהצמיחה שלנו היא לא צמיחה חד פעמית, הצמיחה בחצי שנה האחרונה היא באמת יוצאת דופן, היא באמת ניצול של תנאי שוק, בהתאם למדיניות האשראי שלנו, אבל באופן כללי הבנק צומח באופן הדרגתי על פני שנים באשראי לציבור, אנחנו צומחים בממוצע בשנים האחרונות בין 5% ל-7%, למעט אני אומרת החצי שנה הזאת, אתם רואים את הצמיחה גם בתיק נכסי הלקוחות, גם כאן יש צמיחה מאוד יפה של בסביבות 5-6% כל שנה. הבנק משפר לאורך שנים את יחס היעילות שלו דרך תהליכים של גם מיזוגים של בנקים, מיזוג סניפים, אוטומציה של מערכות, דיגיטציה של מערכות, ואנחנו רואים את יחס היעילות של הבנק בעצם יורד מ-77.6 ב-2015 ל-58% ב-2021 ול-56% ברבעון במחצית של 2022, ברבעון עצמו קצת מתחת ל-55%, זה תהליכים מתמשכים שהבנק עושה לאורך שנים, וממשיכים גם עכשיו, אתם רואים את זה גם בהמשך, בפירוטים של התהליכים שאנחנו עושים מבחינת אוטומציה, אנחנו עושים עכשיו אוטומציה על מערכים אירופיים בסניפים, ומערכים אירופיים בתוך הבנק עצמו. יחס יעילות משתפר, הוא צריך להיות בנוי בעיקר על תהליכים ריאליים ארוכי טווח, שמאפשרים לבנק בעצם לשמור על רמת הוצאות נאותה בהשוואה לפעילות שלו. מה שעוד חשוב לבנק הבינלאומי, וזה נמצא בשקף 17, זה שבעצם הצמיחה בתשואה היא תהיה תוך שמירה על תנודתיות נמוכה ברווחיות. חשוב לנו להראות צמיחה נאותה, מבוקרת על פני זמן, ואתם רואים פה בעצם את 2020-2021 והמחצית הראשונה של 2022, גם בשיא משבר הקורונה הבנק ירד ברווחיות, אבל ברמה הרבה יותר נמוכה מהמערכת, התשואה להון הייתה 8.6%, שהייתה בהחלט נאותה ויפה לתקופה. רואים שבשנים 2020-2021 התשואה הממוצעת הייתה 11.4%, שזה בעצם קיזז חלק מההפרשות של 2020 למול ההחזר ב-2021, ואתם רואים שב-2022 אנחנו נמצאים במחצית עם 13.3-13.8 ברבעון השני, שבאמת רבעון שמשקף פעילות שוטפת של הבנק. אז אם נחזור על הדגשים העיקריים שהצגנו, קודם כל, מחצית הראשונה של 2022, הקבוצה ממשיכה לצמוח, והצמיחה היא בכל תחומי הפעילות, גם צמיחה בהכנסות של 6%, גידול בהכנסות הריבית של 16%, גידול של רווח המימוני מפעילות שוטפת של 19% במחצית, של 24% ברבעון, גידול בעמלות התפעוליות עקב גידול בפעילות של 6%. אתם רואים את הצמיחה באשראי, הצמיחה באשראי השנתית היא 18.3%, זה בעצם 17.6 מיליארד שקלים, ואנחנו רואים אותה בעצם בכל תחומי הפעילות של הבנק. יש לנו גידול יפה בתיק נכסי הלקוחות לאורך שנים, עם תיק נכסי לקוחות מרשים של 580 מיליארדי שקלים, איתנות פיננסית נאותה עם יחס אלימות הון של 10.15, 0.91 מעל הרגולטורי הנדרש, יחס נזילות טוב גבוה, יחס מינוף ויחס פקדונות לאשראי גבוה בהשוואה למערכת, תשואת הדיבידנד הגבוהה במערכת הבנקאית של 8.6%, וגם הרבעון הזה חילקנו 50% מהרווח כדיבידנד. ובעצם אנחנו רואים גם תיק אשראי איכותי עם יחס NPL שעומד על 0.55%. יש לנו הוצאות בהחלט נמוכות להפסדי אשראי, והן כוללות בתוכן בעיקר הפרשה שנובעת, הפרשה קבוצתית שנובעת מגידול באשראי התקין, ירידה באשראי הבעייתי של 21% בשנה האחרונה, והמשך שיפור ביחס היעילות. כל זה בעצם מצטרף לעובדה שהבנק ממשיך לפתח ולצמוח בכל התחומים העסקיים. הזכרתי קודם שבתחילת השנה השקנו בעצם אתר יהודי שהולך ומתפתח ומאפשר בעצם תוכנית נאמנות מיוחדת ללקוחות הבנק הבינלאומי. אני יכולה להגיד שיש הצלחה מאוד גדולה לתוכנית הזאת. אנחנו הבנק הראשון שבעצם הצגנו מידע אגרגטיבי ללקוחות במסגרת הבנקאות הפתוחה. למיטב ידיעתי אנחנו גם הבנק היחיד שממשיך בעצם להשקיע ולצמוח בתחום הזה, וזה מאפשר בעצם ללקוחות שלנו שירות מיטבי בתחום וצמיחה בכמות הלקוחות. אנחנו כל הזמן מוסיפים ומחדשים עוד תהליכים של מתן אשראי בדיגיטל, עם אפשרות בעצם לקוחות לקבל אשראי בשירות מיטבי גם בסניפים וגם בדיגיטל. יש לנו, ברור לנו שאנחנו צריכים לשתף פעולה ולאפשר ללקוחות שלנו לקבל שירותים שיאפשרו להם ניהול יעיל יותר של תזרימי המזומנים שלהם ושל העברות שלהם, ולכן אנחנו בעצם המשכנו ופיתחנו גם השנה את שירות ה-API ללקוחות העסקיים, וגם הרחבנו שיתופי פעולה עם מערכות גם ERP וגם תוכנות לתכנון תזרים מזומנים. זה נותן שירות מיטבי ללקוח ומאפשר לו לעשות פעילות של העברות ותכנון מזומנים דרך הבנק, כולל קבלת אשראי. אנחנו בנק שבעצם מאפשר תכנון פיננסי דיגיטלי ברמה מאוד גבוהה. ממשיכים לפתח בדיגיטל, באמת, כל פעילות שתאפשר ללקוח לקבל שירות מיטבי ומהיר גם בדיגיטל וגם בסניף. נושא הדאטה הוא נושא שמאוד חשוב, גם בשיפור השירות ללקוח וגם במתן שירות שהוא אישי ומזהה כוונות לקוח, ואנחנו ממשיכים לצמוח ולהתפתח בתחום הזה. והנושא של ההתייעלות, אוטומציה של תהליכים. אנחנו לפני שנה וחצי או שנתיים הקמנו מערכים עורפיים לסניפים, שממשיכים אגב לצמוח ובמקביל להקטין את העומס על הסניפים. עכשיו אנחנו מעבירים את הסניפים תהליך של אוטומציה, את המערכים העורפיים תהליך אוטומציה, מה שיאפשר לעשות את הפעילות באופן בטוח יותר ומהיר יותר. תודה רבה על ההקשבה.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הראשונה מדנית ג'יני מאקסלנס. דנית, בבקשה.
שלום, קודם כל ברכות על התוצאות. יש לי ככה כמה שאלות באמת לגבי הדוח ולגבי צפי עתידי. אז הראשונה באמת, לאיזה גידול אשראי אתם צופים למחצית הבאה של השנה? מה יקרה למרווחים שבעצם לא נובעים ממשכנתא? והאם אתם רואים איזושהי השפעה בהפרשות מחלשות הכלכלה?
כמו שאמרתי קודם לכן, המחצית הראשונה, או בעצם מהרבעון האחרון של 2021 במחצית הראשונה של 2022, הייתה צמיחה גבוהה באשראי, הרבה יותר מהצמיחה הרגילה שלנו, שנבע בעצם מצב שוק שאישר לנו להחזיר חזרה פעילות. אני אתן לך רק בשביל הדוגמה, חלקנו באשראי לנדלן היה בסוף שנה קודמת 5.4%, עכשיו הגענו ל-5-7, אז עדיין פלח שוק נמוך יחסית לחלקנו, זה יישאר לנו צמיחה וחזרה ללקוחות שלנו. אני משערת שמה עכשיו קדימה, נמשיך לצמוח בכתבים שאנחנו רגילים אליהם, שזה בסביבות 5-7% בשנה. אני אומרת שוב, זה מאוד תלוי במצב המשק, במצב הצמיחה של המשק, בעצם רמת התחרות, וגם רמת כמובן סיכון האשראי שקיים במשק. אבל אין לי ספק שהמחצית הראשונה הייתה חריגה שאפשרה לבנק בעצם הזדמנות להחזיר אליו את האשראי עם הלקוחות שהוא עובד איתם כבר הרבה שנים. לגבי שיעור ההפרשות, אני יכולה לדבר על הבנק הבינלאומי. את ראית שבינתיים שיעור האשראי הבעייתי של הבנק ירד בערך ב-20%. אנחנו, יש לנו קריות ביטחון ששמרנו עוד מתקופת הקורונה, חלקם נשארו וגם במסגרת הססיל. אנחנו מאוד, מדיניות האשראי שלנו היא מידתית ואנחנו מאוד קשובים למצב השוק. אני מאוד מקווה כמובן שהמצב הטוב של הכלכלה ימשיך, ואני משערת שהבנק הבינלאומי ידע לתכנן את האשראי שלו בהתאם למצב השוק. אני כבר לא זוכרת את השאלה השלישית שלך, לגבי המרווחים לא הבנתי אותה. יש גידול בהכנסות מאשראי שנובעת גם בעצם מהצמיחה באשראי, ונובעת גם בעצם מגידול בהכנסות מריבית.
אוקיי.
לא הבנתי את ההקשר ההמשך, אבל
אני חושבת אני חושבת שזו הייתה השאלה השנייה. מה קורה בעצם, מה יקרה למרווחים שאינם נובעים ממשכנתה? זאת אומרת, יש עוד מרווחים,
לאו דווקא ממשכנתא, אז מה עושה? אם ראית, הגידול של הבנק הבינלאומי במשכנתאות, וגם פלח השוק שלו, הוא לא גבוה. אנחנו צומחים במשכנתאות בעיקר עם הלקוחות שלנו. לכן מרווחי המשכנתא הם פחות משפיעים. יש גידול יפה בהכנסות ממשכנתאות, כי צמחנו ב-15% בשנה האחרונה. אבל זה צמיחה טבעית של הבנק, זה עבור לקוחותיו. אין פה איזה מרווחים יוצאי דופן. מרווחים שלנו במשכנתא, הם בערך כמו מרווחי השוק הנמשר, זה תחרות.
אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה.
תודה לך.
השאלה הבאה מרון אלקון מהראל. רון, בבקשה.
היי, צהריים טובים. רציתי לשאול כמה הכנסות רשמתם ברבעון כתוצאה מעליית המדד ברבעון עצמו?
אז אני אגיד ככה, ברבעון עצמו אנחנו גם הראינו את זה בשקף 8, ברבעון עצמו זה ממש נמוך, הראינו פה רבעון מול רבעון, Q2 מול Q2, אז בתוך ההכנסות עלו ב-34 מיליוני שקלים.
אוקיי, כלומר 34 מיליון שקל מהרווח המימוני נובע מעליית המדד בתקופה?
בין הרבעון השני, השנה לרבעון השני שנה קודמת. ראינו שסך הכל הרווח המימוני מפעילות שוטפת בניטור על תודעה נוסטרו וכדומה עלה ב-173 מיליוני שקלים, מתוכו המדד השפיע ב-34 מיליוני שקלים. הגידול, כן, הגידול.
וכמה סך הכל הוא היה, לא הצמיחה, כמה סך הכל המספר הזה, אתם יכולים לתת?
מתוך הכנסות.
חלק מהבנקים האחרים נותנים את זה.
אני יכולה להגיד לך, 82 מיליוני שקלים, זה כתוב בביאור בכוכבית.
אוקיי, מעולה. ושאלה שנייה, ראיתי שבדוחות עדיין אתם מדברים שבנק ישראל אישר לכם לחלק דיבידנד מיוחד של 150 ועוד 350. זה עדיין על הפרק? או מה צריך לקרות כדי שתחלקו את זה?
אני אמר כך. בתקופה שביקשנו, שהגשנו בעצם את הבקשה לדיבידנד הזה, האלימות ההון של הבנק הייתה הרבה יותר גבוהה, ומחר ולא ראינו אז ברמות של הסיכונים שהיו אז אפשרות לצמח באשראי, אמרנו נחלק את זה בתור דיבידנד, וקיבלנו את האישור. בפועל, במהלך החצי שנה האחרונה, הבנק צמח מאוד באשראי וניצל בעצם הזדמנות בשוק לתפוס פלח שוק חזרה, מה שהביא לכך שאלימות ההון של הבנק ירדה והאשראי בבנק צמח, ולכן נכון לעכשיו, בישיבה של היום, הדירקטוריון החליט בשלב, במועד הזה לא לחלק את הדיבידנד. עכשיו זה ברור
אוקיי,
מה יקרה, מטרתנו הכללית היא שההון של הבנק ישמש לצמיחה.
אוקיי, מעולה, תודה רבה.
תודה.
השאלה הבאה ממיכה גולדברג מפסגות. מיכה, בבקשה.
תודה רבה, קודם כל מברוק על עוד דוח חזק. כמה שאלות קצרות. א', מהו ההשפעה הצפויה ברבעון השלישי על יחס אלימות ההון כתוצאה מהיישום הוראה חדשה בנושא סיכון אשראי חד נגדי, הנושא של SSCR?
רגע, שנייה, סליחה, על ה-SACCR?
כן.
כמה השפעה נכון?
הערכה כרגע זה 0.16, אבל זה יכול להיות גם פחות.
אוקיי, תודה רבה. ומה ההשפעה הכוללת של הוראות בנק ישראל לגבי הורדת ניהול תיקים 203?
זה הערכה שלנו, זה בין 0.06 ל-0.09.
אבל אנחנו עדיין בבדיקה של הנתונים, אנחנו לומדים את הנתונים.
ואנחנו לומדים, וגם צריך לזכור שכאן גם יש פריסה לארבעה רבעונים.
כן, כן, ברור. זאת אומרת, אם אני לוקח רק את הפריסה ואת ההשפעה של הנגזרים, אנחנו מדברים על סדר גודל של ירידה שאתם תורדי כבוד 10% פחות או יחסון עצמי, ואם אני מוריד גם את ה-170 מיליון שקל דיבידנד, אנחנו יורדים מכיוון 9-9, זה פחות או הכיוון, כאילו קצת פחות.
אבל במקביל יש רווחיות, בוא נזכור שבינתיים אנחנו מחלקים 50% מהרווח, בינתיים עברנו, אנחנו כבר באמצע אוגוסט, אתה יכול לראות את הרווחיות של הרבעון השני, שהיא בעצם, כמו שאמרתי, לכל אורך הדרך, אין בה דברים חד פעמיים, אז צריך לזכור שבחזרה גם אנחנו צוברים רווח.
כן, 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 לא התכוונתי
לרמוד על שום דבר. נראה לי שזה קצת שמרני מה שאמרת עכשיו, אבל בסדר.
לא, אמרתי רק בתחילת הרבעון, זאת אומרת, השרים היו כאילו, כי
מסכים את הרבעון. כן, בסדר, על המועד, כן. על המועד אז.
עכשיו, עוד שאלה ברשותכם, כשאני מסתכל על המרווחים שלכם, ואני יודע שזה בגלל שחלק מהאשראי שלכם הוא אשראי לתחום השחקני הון, ולכן שם מרווחים נמוכים, אבל עדיין המרווחים מאוד נמוכים ביחס לבנקים אחרים. יש איזשהו משהו שניתן לעשות כדי לשפר, או זה לא חלק מהיעדים של הבנק, לאחר והרווחיות נאותה?
ראשית, אני לא יודעת מאיפה נתון על המרווחים הנמוכים, לפי מה שאני רואה בניתוחים, גם בדקתי את הניתוחים שלך, הניתוחים שמדברים על מרווח הריבית, אנחנו נראים בערך כמו המערכת.
אוקיי, כי הם מספרים שונים קצת, אבל יכול להיות שהחישובים
שלי. כן. אם אתה מדבר על שיעורי ההכנסה, אתה צריך לזכור שם שלוקחים שם נכסים שהם נושאי ריבית, או התחייבויות נושאות ריבית, זאת אומרת, כל העוש, ללא ריבית, לא כלול.
לא לגמרי הבנתי. אני לוקח אתכם, הוא נחלק נכסים מניבים ממוצע. נראה לי שזה הדרך...
אתה כמעט הולך לנכסים, אז בסדר.
אז זה היחס הזה שדיברתי עכשיו. מיכה, לפי מה שאני רואה בנתונים, אבל אין לי בעיה לבדוק את זה, לבקש מנחמן שידבר איתך יותר מאוחר, אנחנו נמצאים בערב במרווחים דומים לגידולים במערכת. זה נכון, אבל גם מה שאמרת קודם לכן, שחלק לא קטן מהאשראי שלנו העסקי, הוא גם נובע לאשראי לשוק ההון, חלק נמצא גם מול נכסים שמבחינת הלימות ההון הם משפיעים הרבה פחות, כמו יש פה ניהול, הניהול האשראי של הבנק הבינלאומי הוא גם ניהול שבודק את התשואה להון לגבי כל אחד מהאשראים, ואנחנו מתאימים את הדברים בהתאם.
ברור.
גם רמת הסיכון אצלנו היא נמוכה יותר, זה גם צריך לזכור.
נכון. בסדר גמור, תודה רבה לכם.
תודה.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להאזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-925, החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
תודה רבה והמשך יום נעים ומוצלח. נתראות.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.